עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, תקשיבו לגבר הצעיר שידבר כאן עוד רגע. הוא בן 36, הוא אבא לשלושה, הוא היה שם כשאשתו נורתה למוות לפני שנתיים מכדור טועה, ואין דבר שיותר מרגיז אותו מהמילים האלה, כדור טועה, ואין דבר שיותר מתסכל אותו מהחדשות הנוראות של השבוע, שוב אמא הצעירה נרצחת, היא וביתה בתוך רכבן בלוד. ובעניין אחר, שוב מחבל מנסה לפגוע הלילה בחייל שלנו בבנימין, הוא תוקף בפטיש ונורא למוות. דורון קדוש שלנו יהיה עם הדיווח, גם ווליד אל עומרי מאל ג'זירה בעקבות התחקיר אודות מותה של העיתונאית שירין אבו אקלם. מה בדיוק רוצים האמריקאים שהחליטו פתאום לנסות להתערב בהוראות הפתיחה באש של צהל? זה בעיקר מאפשר לצמרת שלנו לשחרר הצהרות מצ'ואיסטיות, השאלה אם מדובר באירוע רציני או בכותרת חולפת, שזאת בדיוק השאלה שמרחפת גם מעל אירועי בגץ אתמול. האם היועצת המשפטית טעתה כשדחתה את הצעת השופטים? הם ביקשו להפוך לזמני את מינויו של מני מזוז ליושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים. היא הודיעה שמזוז לא יאשר את מינוי הרמטכ"ל בלבד. לאן זה הולך מכאן? ברוך קרא, חדשות 13 יהיה איתנו. בחצי השני של התוכנית נדבר פוליטיקה עם עמית סגל שמשיק תוכנית חדשה, נדבר דרמה במטוס שנעלם באוויר עם רון לשם שמשיק סדרה חדשה, בוגד שמה, ונדבר טיולים בשטח עם נכדו של שוק הרווק, מגדולי מדריכי הטיולים שהיו לנו, שהלך השבוע לעולמו בין 91. וקודם כל לחדשות הנוראות שהיכו בנו שוב השבוע, זה היה ירי מטווח אפס, בעצם הוצאה להורג. מנר חג'אג' ושתי בנותיה התאומות חזרו מקניות כשהמתנקש ניגש קרוב לרכבן ורצח ביריות את מנר ואת ביתה חדרה, פוצע את האחות הצעירה. והאירוע הקשה הזה החזיר את מוחמד אבו עמר, מואמר, בדיוק שנתיים אחורה. כדור טועה פגע באשתו שרפה שהייתה במטבח ביתה ברמלה. היא הייתה בת 30 בלבד, אימא לשלושה ילדים קטנים. היא הייתה מורה, מחנכת, בתיכון ברמלה. וואלה, מוחמד מנסה מאז לחבר את שברי חייו וגם מנסה להבין. מוחמד, שלום, בוקר טוב.
אהלו, בוקר אור, שלום.
קח אותי לאותו יום, היום האחרון של אוגוסט לפני שנתיים. שרפה יוצאת אחרי ארוחת הערב, בעצם יוצאת לעבודה לבית הספר.
כן, היא יצאה לעבודה לבית הספר, כאילו לקשת את הכיתה לקראת שנת לומדים חדשה. אותו ערב יצאה כאילו לבית ספר, קשתה את הכיתה.
מספיקה להעביר לך תמונות, מספיקה להעביר תמונות גם לרשתות החברתיות, מספיקה לחזור הביתה, לשבת איתך ועם המשפחה בחוץ, מחוץ לבניין שלכם, לשתות קפה, ואז פתאום מה?
פתאום שני מחבלים, אני לא אומר עליהם רוצחים, אבל שני מחבלים, הם יותר מרוצחים, הם מחבלים, שהחליטו כאילו פשוט לבוא ולגמור חיים של אנשים, זה שחפים שלא עשו להם כלום, כאילו עוברי אורך, איך שאומרים.
כששמעת את היריות, הבנת שזה יריות, מוחמד?
כן, אני שמעתי ירי ממשך, כאילו הבנתי שזה יריות. אני לא יכלתי לצאת לרחוב, היה רחוב מלא בילדים, נשים, זקנים.
ואשתך באותו רגע לא לידך, בעצם היא עלתה רגע הביתה כדי להכין חלב לילדה הקטנה.
כן, עלתה הכינה, כאילו, כדי להכין חלב במטבח לילדה שלה, תינוקת, בת שישה חודשים.
אז איך אתה מבין שקרה לה משהו?
אני כאילו, שהתחילה יריות, הסתכלתי לכיוון הרחוב. היה מלא ילדים הרחוב, ילדים מגיל 8-9 עד גיל 17. ילדים, מלא נשים, שעת ערב רגילה, כאילו, קיץ. פחדתי הילדים, אז התחלתי להכניס אותם לחצר של הבית שלנו למחבוא, עד שהפסיק הירי. בדקות אחר, כאילו, כמה דקות, שלוש דקות, יצאה הבת של אח שלי הגדולה למרבסת, התחילה לצעוק ששריף הנפגעה, אנחנו נברכה. האמת, אני כאילו בדקות האחרונות לא הצלחתי להרים את עצמי, לעלות למעלה. עד שעליתי למעלה, ראיתי מה שראיתי. חיבסת ילדים באותו רגע. ראיתי אשתי, כאילו, שחובה, מילה בדם, שבלית של דם במטפח שלה. אני מצליח לדבר אותה. בני דודים שלי ניסו כאילו לעצור לה את הדימום, כאילו השתו של אח שלי הגדול.
לקח המון זמן עד שהגיע אמבולנס.
כן, האמבולנס הגיע, רק ברמדיק הגיע אחרי 25 דקות, שזה כאילו קילומטר מצלנו. בשעת העומס בבוקר אני בא, אני באוטו שם 5 דקות. שעת עומס בבוקר.
מה אתה עושה בזמן הזה, מוחמד?
בזמן הזה אני כאילו לא ידעתי למה לעשות. עליתי, התקשר למשטרה, לאמבולנס, לבוא ופשוט להציל אותה. עולה במדרגות, יורד, מחכה לאמבולנס. לא ידעתי מה לעשות. הידיים שלי והרגליים קשרו. באתי אליה, התחלתי לטף לה את הרגליים. היא מביטה אליי, היא לא יכלה לדבר, כי יצא לה המון דם מהפה, כאילו.
תשמע, אני חייבת לשאול אותך, לכיוון מה?
לכיוון החדר של הילדים, כאילו. הלכתי, חבסתי את הילדים הגדולים, כאילו, שהילד היה בן 4.5, והשני בן 2.5. התינוקת הייתה בת 6 חודשים בלול שלה. התחלתי להבס אותם. מצאתי אותם מתחבאים אחרי הדלת, מלאים בדם, פשוט הבגדים שלהם. מלאים בדם. תפסתי אותם, כאילו, התחלתי להיאבק. עד שבא שוטרת, לקחה אותם ממני, והמשכתי, כאילו, להעניק עזרה.
לשריפה. אני חייבת לשאול אותך, מוחמד, המשטרה הרי עשתה את העבודה שלה, פיינחה את הרצח הזה תוך ימים, התברר שבעצם שני היורים חיפשו מישהו שקרוב משפחה שלו פגע בהם, ואני שואלת אותך,
מה זאת אומרת לא חשוב? חיפשו מישהו משפחת אבו מאמר לראות בו ולרצח אותו. הם היו בחור בשם עמר אבו מאמר, היה במקולת. הם התחבאו וחכו לו עד שיצא, רצו חרב תוך כדי יריות. הבת דודה שלי גם, אישה בת 35, עם הילד שלה בן 4.5, שהלכה לקנות לו, כאילו חטיפים לגן, לקרות מחר, שנת לימודים חדשה. התחילו לרוץ חרב, פשוט לראות עליו.
אבל בסופו של דבר הרי הכדור שפגע בשריפה לא היה מכוון אליה, ובכל זאת מרגיז אותך כשאומרים שאשתך נהרגה מכדור תועה. למה?
תקשיב, אני לא אוהב קודם כל האמירה הזאת. האנשים שאין להם סמכות להזיק נשק, אנשים שאין להם סמכות רישיון להזיק נשק, אנשים לא בתפקיד, לא משטרה הם ולא כלום, הם עבריינים, רוצחים, מחבלים. החליטו, כמו כל מחבל שיוצא מהשטחים, לבוא לראות אורך בתוך הרחוב, לא חשוב בי, איך הוא, איזה צבע, איזה לאום, איזה דת הוא, הם פשוט יצאו לרצוח.
ואני שואלת אותך, אבל אני שואלת אותך, מוחמד, כשאתה מסתכל ביושר על החברה שלך, על השכנים שלך, על בני המשפחה שלך, אתה חושב שבתוך החברה הערבית יש מספיק אנשים שמוכנים לומר, אנחנו צריכים לעשות מעשה, אנחנו צריכים לשנות משהו בתוכנו?
אני עד עכשיו לא ראיתי. עד עכשיו כולם, כאילו, כולם הצגות. איך שאומרים, כל הפוליטיקאים שיוצאים, כל השייכים שיוצאים לממבר והזה, יוצאים מדברים על, כאילו ביום שישי צריכים לדבר על הנושא הזה, הם בעולם אחר חיים, כאילו בעולם שלהם חיים, והם לא מדברים על המציאות, על אנשים שנהרגים, שנרצחים יום בלילה, אנשים, זה לא אנשים כאילו עבריינים, אנשים חפים, ילדים, ילד בן 4 עמר חג'רת, כל החטא שלו שיצא במקום ציבורי, מקום ציבורי, זה כמו כל ילד, זה, נורמלי כאילו.
זה הילד בגן המשחקים בצפון, שלו. תלמיד של אשתך שריפה, שנרצח 7 חודשים לפניה, והשבוע כאמור הרצח המזעזע, רק שאלה אחרונה, מוחמד, הילדים הקטנים שלך מדברים... הילדים הקטנים שלך מדברים על מה שקרה לאמא?
תמיד, והם שואלים, כל הזמן. הם שואלים, הילדה התינוקת, כאילו, בת 6 חודשים, לא הספיקה להכיר אותה.
מוחמד, אני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו במה שקרה לך.
אני רוצה קודם כל, אני לשנות את האמירה הזאת, כאילו, אם אפשר לשתף את זה, אני רוצה לשנות את האמירה הזאת, אני לא אוהב את האמירה הזאת, כדי אופתעי. אנשים שאין להם סמכות להזיק נשק, אנשים שלא תפקיד שלהם. האנשים האלה באו כדי לרצוח, הם הלכו, קנו נשק בלתי חוקי כדי לרצוח. הם הסיעו נשק.
אתה אומר הכדור, כן ברור, אתה אומר הכדור לא טועה, האנשים טועים.
זה כדור רוצח, אנשים טועים.
מוחמד.
אנשים הם לא שונים מכל מחבל. היה מלא ילדים, האירוע היה צריך להיגמר. לא רק בשריפה, היה צריך לגמר בכמה ילדים אחרים, חוץ בשריפה. ילדים, היו מלא ילדים, ילדים שעת הערב משחקים.
ברור, אני נדמה לי שהדברים מובנים, אבל עדיין, כן, זה כנראה לא מספיק שאנחנו אומרים את זה. מוחמד, אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה, תודה שהיית איתנו.
אני מקווה שכל פעם שהתקשורת מעלה את הנושא הזה, כאילו, שלא ידברו על כדור טעה, אני שידברו על כדור רוצח, על אנשים שטועים, שאין להם סמכות להזיק נשק, על מחבלים שבאים והחליטו לראות באמצע רחוב במרחב ציבורי לכל עבר, לבתים, וזה קורה יום יום בחברה, בציבור הערבי, יום יום, אין כאילו, אני, את יודעת, אני יוצא עכשיו מסיעת הילדים בתחושה שאני לא יכול... לא יכול להכניס אותם, אני יודע שאני אהיה הנרצח הבא, אני יודע, אני כאילו, אין ביטחון אישי, אני יודע, אני יוצא מהבית, וכאילו, בתחושה שאני לא אחזר הביתה.
וזה המקום להזכיר שרק מתחילת השנה הזאת 75 אזרחים ערבים נהרגו במסגרת האלימות הזאת שפושע. מוחמד, לצערי הזמן שלנו נגמר, אנחנו נאלץ לסיים את השיחה הזאת. תודה רבה שהיית איתנו, כל טוב. גם אני מקווה, כל טוב, להתראות. עכשיו אנחנו עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום, בוקר טוב.
שלום אילנה, בוקר טוב.
זה נשמע כבר ונראה כמעשה יום ביומו, שוב ניסיון פיגוע, בעצם פיגוע בבנימין הלילה.
נכון, בבנימין בעמדה צבאית, חייל צהל, האמת נהג שהיה בכביש והיה צריך לעצור והלכת לעשות את צרכיו, נכנס לתוך איזשהו פילבוקס, עמדה צבאית, וכשהוא הולך לשם, ניגש אליו מחבל שלמעשה מסתער עליו עם פטיש, מנסה לפצוע אותו בראשו. מצליח כן לפצוע אותו פציעה קלה בראש, ואותו חייל מגיב די במהירות ושולף את הנשק שלו, יורה במחבל ומחסל אותו. והאירוע הזה הוא כבר הפיגוע הרביעי תוך שבוע בלבד, והפיגוע ה-12 רק בחודש האחרון. אנחנו מדברים על 12 פיגועים תוך חודש, זה אומר בממוצע פיגוע כל 3 ימים, והכמות הזו הולכת ונהיית משמעותית יותר ויותר. קצת נתונים אילנה.
רקע זה, כן, זהו, כן, תשלים את המשפט, זה מעניין הנתונים.
אז כן, קצת נתונים על 12 הפיגועים של החודש האחרון, על הגל או הרצף הזה, אם תרצי לקרוא לו ככה. אחד מהם היה בירושלים, כל היתר ביהודה ושומרון. 8 מהפיגועים, זאת אומרת רוב מכריע שלהם נגד כוחות הביטחון, נגד חיילי צהל. 4 מהפיגועים, שליש מהם היו נגד אוטובוסים. אנחנו רואים ירי על אוטובוסים, זו תופעה שהולכת ומתרחבת. לגבי פצועים, 24 פצועים בסך הכל בכל הפיגועים, 5 מהם קשה, 14 במצב בינוני וקל. עוד 5 במצב קל מאוד, ללא הרוגים, ומתוך כל הפיגועים יש 5 פיגועים שבהם המעגל עם המחבלים לא נסגר עדיין. זאת אומרת, לא כל המחבלים נתפסו או שלא נעצרו בכלל חשודים, וזה אומר שיש כאן כמות משמעותית של פיגועים שכוחות הביטחון עדיין ממשיכים לנהל את המצוד אחריהם, ומתוך אותם 12 פיגועים גם 9 הם פיגועי ירי, רק 2 פיגועים הם פיגועי דקירה, וזה מצביע אילנה על השימוש ההולך וגובר באמצעי לחימה, פעמים רבות אמצעי לחימה תקניים לגמרי, זאת אומרת זה כבר לא רק הקרלו שאנחנו מכירים ברשות הפלסטינית, אלא לגמרי נשקים תקניים שכל מי שרוצה הולך ומבצע איתם פיגוע. מה שמזהים במערכת הביטחון זה שארגוני הטרור, בעיקר הג'יהאד האיסלאמי והפתח, מממנים ומחמשים את כל מי שרוצה לצאת ולבצע פיגוע, אז כבר לא צריך ללכת ולקנות אקדח ב-10,000 שקל או M16 ב-50,000 שקל, כי יש סבסוד מלא של ארגוני הטרור, וזו אחת התופעות שיותר מדיגות את מערכת הביטחון.
ועל רקע רצף הפיגועים הזה, דורון, על רקע רצף הפיגועים הזה והצורך של חיילי צהל כמובן להגיב בשטח בזמן אמת, נראית קצת מוזרה הדרישה של האמריקאים, סגן דובר מחלקת המדינה הוא זה שמעביר אותה לפני ימים אחדים, לישראל לבחון מחדש את הוראות הפתיחה באש, אחרי ששמענו כמובן את ההצהרות התקיפות של ראש הממשלה לפיד ושל שר הביטחון גנץ, אף אחד חוץ מהרמטכ"ל לא יקפא כאן הוראות פתיחה באש, מישהו בכל זאת לוקח ברצינות את ההזהרה, בקשה, הערה האמריקאית הזאת?
לא, נדמה לי שלא, גם הרמטכ"ל כוכבי שהוא היחיד שמוסמך לקבוע את הוראות הפתיחה באש, חוזר פעם אחר פעם על הצורך של חיילי צהל לפעול באופן תקיף נגד הטרור ביהודה ושומרון, וראש הממשלה ושר הביטחון נתנו לזה גיבוי מלא. ממה שאני שומע מתוך מערכת הביטחון, אין שום התכנות לשינוי של הוראות הפתיחה באש, ההוראות האלה לא שונו, גם אחרי אירועים מסוימים שאולי כן היה נדמה שצריך לשנות אותם, כל מיני אירועי ירי דו צדדי או אירועים חריגים אחרים, במקרה הזה אירוע שירין אבו אקלה שהוא זה שהצית את כל ההתבטאויות האמריקניות, הוא נבדק בצבא באופן מעמיק ביותר במהלך כל החודשים האחרונים, וגם גורם צבאי בכיר ששוחח לאחרונה עם כתבים על האירוע הזה אמר שהיה כאן ירי מסיבי מאוד של חמושים פלסטינים בתוך מחנה הפליטים ג'נין אל עבר לוחמי צהל. כן. כל מה שהם עשו זה ירי מדויק בחזרה אל עבר החמושים, ולכן לא מתכוונים לעשות עם זה שום דבר.
דורון, תודה רבה. ובדיוק בעניין הזה אנחנו עם ווליד אל עומרי, מנהל אל ג'זירה בישראל וברשות הפלסטינית. שלום.
שלום לך אילנה.
תשמע, הנה צהל קובע השבוע בתחקיר שהצבא עצמו מפרסם שבסבירות גבוהה שירין אבו אקלה נורתה בטעות מירי של חיילי צהל, של חייל שלנו. זה יכול להיות מבחינתך סוף פסוק לפרשה העצובה הזאת?
לא, בשום פנים באופן, הרי כל העניין הזה של הצבא, הם חייבים להודות בפה מלא שהיה כאן רצח נתחר, כיוון שכל הנתונים וכל העדים והעדויות והתחקירים מאשרים שאכן האש נורתה מאיפה שהיה צבא הכיבוש, איפה שהוא היה מוצב.
כן, אבל על זה כבר כמעט אין ויכוח, על זה כבר כמעט אין ויכוח, אבל כשאתה אומר רצח, כשאתה אומר רצח, אתה אומר שחייל ירה כדי להרוג את שירין אבו אקלה, כיוון אליה ורצה במותה והרג אותה. ואתה קורא כמוני, ווליד, שתחקרו את החיילים, ניתחו את ציר הזמן, סרקו את קלטות הקשר, עשו הדמיה בשטח, ניתחו כל ממצא פורנזי, הודו שככל הנראה החייל שלנו ירה. מה עוד רצית שיקרה?
ולמה שלא ידעו בבי מלא, הרי ולא יגידו שזה היה בסגגה, אם זה היה טעות, אז למה המשיכו לראות? הרי אם תלכי לשם ותראי את העץ שנפגע גם הוא מהירי, תמצאי שכל הגובה של היריות על העץ זה בין 1.27 מטר, 1.78 מטר, זאת אומרת, זה לאחר שירו בשירין, וזה מעיד על כך שמי שירה, ירה בכוונה להרוג, לרצוע. שנית, אחרי כל האירוע הזה, עדי ראייה אישרו לנו שמכוניות ובטרונים של הצבא הגיעו למקום, אספו מה שאספו משם, אף אחד לא יודע, אבל בסוף הייתה העירייה שנתקעה בראש של שירין ורצחה אותה בדמקה. כאן אנו היום 4 חודשים אחרי האירוע הטרגי הזה. 4 חודשים שבה כל כך היו התפתחויות ושינו גרסאות ושיקרו ודיברו בכל מיני כיוונים, והיה הספרים שלהם
אבל אני מתעקשת איתך, אני מתעקשת איתך, אבל הרי גם הפלסטינים התעקשו ולא נתנו את הקליה, ולא נתנו, בסוף נתנו את הקליה, ובמילא זה לא מביא לשום תוצאה קונקלוסיבית, וגם צהל, נניח שאני אסכים איתך, שזיגזג והתעכב ונסחב, אבל בסוף, בסוף. אני שואלת אותך שאלה, אני שואלת אותך שאלה, כאילו אני מסתכלת לך בעיניים. אז נכון, ולכן אני שואלת אותך את השאלה, כאילו אני מסתכלת לך בעיניים. עולה בדעתך שחייל של צהל ראה על הכוונת שלו עיתונאית, עם וסט של עיתונאית, שכתוב עליה שהיא עיתונאית, ויורה בה כדי להרוג אותה?
את יודעת, אילנה שרין, מאז הכיבוש ב-67 נרצחו מהירי של הצבא 104 עיתונאים פלסטינים. מאז שנת 2000 נרצחו 56. אחרי שרין ב-20 יום נרצחה עוד עיתונאית פלסטינאית מתחילה, שהשם שלה גופרן, וזה היה על יד מכנה הפליטים אל ערוב צפונית לחברון. זאת אומרת שיש כאן בעיה עם המדיניות. זה לא עניין של חייל אחד ירה בטעות או ירה התכוון. יש כאן מדיניות שצריך כבר לבטל אותה ולהפסיק אותה.
ושמעת בטח כמוני, ושמעת בטח כמוני את ההמלצה של מחלקת המדינה האמריקאית, מהיממה האחרונה, לרענן את הוראות הפתיחה באש, כדי לוודא שלא ייפגעו בין היתר עיתונאים, כמו במקרה של שירין אבו אקלה. הופתעת מהתגובה של ראש הממשלה, של שר הביטחון, שרק הרמטכ"ל של צה"ל יקבע את הוראות הפתיחה באש, מה שמסתמן כמו תגובה מאוד חריפה כלפי האמריקאים?
אני הייתי בפגישה של עיתונאים זרים עם השגריר האמריקאי, ונפגשתי עם כל מיני אחראים אמריקאים בעניין הזה, והם מבינים טוב מאוד, כנראה שאין להם פירה, אלא זה לקרוא לשינוי ההוראות לפתיחה באש. זה לא מספק, וזה מעט מאוד ומאוחר מדי. הרי אנו מדברים על אירוע טרגי, על רצח של עיתונאית שהייתה ב...
כן, אתה ממשיך להגיד רצח, אני חייבת להגיד שקשה לי עם הביטוי הזה, אבל אני רוצה להבין רגע, ווליד, בפגישה הזאת עם השגריר האמריקאי. לא, אבל זה עניין...
בקלות היו מזהים אותה כעיתונאית, הרי הייתה לה הכובע עם ברס, והיה לה גם הווסט הזה עם ברס.
אני רק חייבת להבין משהו, בפגישה עם השגריר האמריקאי בארץ, תום ניידס, התרשמת שגם השגריר חושב שראוי שישראל תדאג לשנות את הוראות הפתיחה באש?
כן, כמובן, זו העמדה האמריקאית שגם שר המזכיר המדינה כבר דיבר עליה לפני כשבוע, 10 ימים, וכל האמריקאים הרשמיים חוזרים על העמדה הזו. הרי כנראה הם ימשיכו לדחוף בכיוון של זה, אבל זה לא יספק. יש כאן בעיה עם המדיניות של כוחות הכיבוש בתוך השטחים. יש בעיה גדולה. זה לא בעיה קטנה, אני, בלי שציינתי לך, זה שרין איננה העיתונאית היחידה שנרצחה, יש 104 עיתונאים שנרצחו, אבל הרצח של שרין חשף כל מיני דברים. שרין נרצחה בעמיים באירוע הזה, ורצחו אותה בג'נין, ורצחו אותה כשתקפו גם את ארון המתים שלה, בהלוויה בתוך בית החולים.
רק שאלה אחרונה, ווליד אל עומרי, יצא לך לדבר עם בני המשפחה של שרין, לשוחח איתם, על ההודעה שצהל הוציא השבוע, שבא בעצם לקח אחריות על המוות שלה?
כן, אני בקשר איתם כל הזמן, יש על הכתפיים שלי אחריות גדולה מאוד, והם גם לא מרוצים, לא מהעמדה האמריקאית, ולא מה שיצא בישראל.
וכנראה שבאמת זה עדיין לא סוף פסוק לפרשה הזאת. ווליד אל עומרי, מנהל אל ג'זירה בישראל, וברשות הפלסטינית. תודה שהיית איתנו, להתראות, כל טוב.
תודה לך, תודה.
ורק נאמר שבדובר צהל מוסרים לנו שאחרי שכל חומרי הבדיקה הועברו לבחירנת הפרקליטה הצבאית הראשית והוצג לניתוח מפורט של הממצאים וניתן מענה לשאלות הבהרה שלה, אחרי כל זה מצאה הפרקליטה הצבאית הראשית שבנסיבות המקרה אין חשד לעבירה פלילית, לא מוצדק לפתוח בחקירת משטרה צבאית, וצהל כמובן מביע צער על מותה של העיתונאית. חופש העיתונות ושמירה על ביטחונם של עיתונאים הם מאבני היסוד של הדמוקרטיה הישראלית, וצהל מחויב בהם. עד כאן בעניין הזה. עכשיו לפלונטר שהסתבך אתמול בבגץ, השופטים הציעו למדינה להפוך את מינויו של מני מזוז, הלא היושב ראש החדש של הוועדה המייעצת למינוי בכירים, למינוי זמני, רק לצורך אישור מינוי הרמטכ"ל. היועצת המשפטית לממשלה דחתה את ההצעה בנימוס נגיד, ובגץ הוציא נגדה צו על תנאי. באותה מידה של נימוס, עכשיו הצדדים נערכים לסיבוב הבא. אנחנו עם ברוך קרא, הפרשן המשפטי של חדשות 13. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אילנה.
קודם כל, בסלח הדין הופתעו מהדרמה, מיני דרמה הזאת בבגץ?
כן, כן.
לגמרי לא ציפו.
לא ציפו, לא ציפו לבקשה הזאת של תוך כדי הדיון, ובוודאי לא לצו על תנאי. ואני, דעתי, כבר אמרתי אתמול, אני חושב שהיועצת פה טיפסה על עץ גבוה מדי.
השאלה למה לדעתך היא עשתה את זה, בגלל שהיא חשבה שמזוז לא יסכים למינוי הזמני, או בגלל שהיא חשבה שזה יותר נכון מבחינת העמדה המשפטית מול בגץ?
אני חושב שהיועצת כמובן מאמינה, אני בוודאי לא חושב שאין פה שום אינטרס. אני חושב שמזוז, עם כל כמובן משקלו ועמדתו הנחרצת, גם בזה שהוא אומר שהוא לא יהיה מוכן לכהן כמינוי אדוק, אני חושב שהוא מאוד מאוד השפיע עליה כמובן. את יודעת, אילנה, מזוז עם הוותק שלו, עם הניסיון שלו, עם העובדה שהוא גם יועץ משפטי לשעבר וגם שופט עליון לשעבר, אומר את הדברים בצורה כל כך נחרצת, וכמובן שזה נתן לה רוח גבית. אני חושב שבסוף יש טיעונים טובים לשני הצדדים, אבל יש פה דבר אחד שברור מעל הכל. ברור לחלוטין שהבהלה לעניין הזה ושצריך למנות את מזוז הייתה מעצם העובדה שאליעזר גולדברג הלך לעולמו, והיועצת החליטה לטעמי בצדק שצריך למנות רמטכ"ל גם בממשלת מעבר, ואז נכנסו לתסבוכת הזאת. בסוף גם יועץ משפטי לממשלה וגם תפקידים אחרים הם תפקידים חוצי ממשלות, חוצי קדנציות, ועדיין משתדלים.
וצריך להגיד שגם הוועדה הזאת כשלעצמה חוצת ממשלות, בגלל שהיא ממונה לשמונה שנים, ולכן, אז יכול להיות שגם טקטית, אולי בסוף בסוף, למרות שזה נדמה שהיא טיפסה לעץ גבוה, כי יכלה להסכים להחלטת בגץ, למנות מינוי זמני את מזוז או מישהו אחר, ולהריץ את מינוי הרמטכ"ל. אופציה קלה. אבל יכול להיות שגם טקטית היא צדקה, בגלל שאילו הייתה מסכימה להצעה של בגץ, בזה בעצם הייתה אומרת שהעותרים צודקים. שיש קשר מאוד מאוד הדוק בין הממשלה הנוכחית לבין המינוי הנוכחי, הממשלה הזמנית וגם המינוי זמני.
תראה, אבל מה זה אילן הקשר? הרי בסוף אין פה איזה טריבונל של מלאכי עליון או מועצת אלים שממנה את יושב ראש ועדת המינויים. בסוף זה ממשלת ישראל ממנה, נכון? אנחנו רוצים לראות בזה מינוי מקצועי, אנחנו רוצים לראות בזה מינוי שהוא מנותק מפוליטיזציה, מפוליטיקה, אבל בראייה של העותרים שמייצגים גופי ימין, הם חושבים, הם רוצים, הם אומרים, אין שום סיבה, כמו שכל מינוי אחר לא ממונה על ידי, גם יועץ משפטי לממשלה לא אמור להיות פוליטי, ועדיין בסופו של דבר מי שמחליט עליו זה ממשלת ישראל ופרקליט המדינה ומפכ"ל ורמטכ"ל. אז שום דבר לא הופך את מינויו של יושב ראש ועדה, הוועדה המייעצת למינויים בכירים, למשהו סמנותה, גם הוא ממונה על ידי פוליטיקאים, ולכן יש היגיון בלבוא ולהגיד, זה לא צריך להיות בתקופת ממשלת מעבר. אני לא כל כך מבין את ההפרדה הזאת, הרי זה לא איזשהו משהו שהופך את זה לייחודי בגלל הרצון שלנו שזה יהיה מנותה. מבחינת העותרים, מבחינתם, הם חשדנים, זכותם להיות חשדנים, ואם אפשר להימנע מזה...
ואתה אומר, ויש גם תשובה סבירה על החשד שלהם. רק לסיום, אני חייבת להגיד לך שאני לא יכולה שלא לראות פה את מידת האירוניה שהשופט, שהיה אולי האקטיביסט מכולם בשנים האחרונות, מני מזוז, עכשיו מבקש ריסון שיפוטי, והשופט אולי השמרן מכולם, נועם סולברג, מבקש אקטיביזם שיפוטי, ומזמין את בגץ, או אולי גורר את בגץ, להתערב במעשה הרשות. אבל...
כן, ואגב, בהרכב הזה גם יושבת רות רונן, שהיא בכלל תויגה כשופטת את השמאלנית. בקיצור, כל התיוגים האלה נכנסים למערבולת אחת גדולה, ובבחינה הזאת זה דווקא טוב.
ברוך קרא, הפרשן המשפטי של חדשות 13, תודה רבה, ברוכי, בוקר טוב.
תודה, אילן.
כמובן, נמשיך לעקוב.
מהאולפנה והתיכון למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי ועתיד משמעותי בליבת העשייה הביטחונית של מדינת ישראל.
מצוינות וציונות הן אצלך בנשמה? בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון. במגוון תפקידי סבר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת. ותוכלי להיות חלק מן העתיד הביטחוני של המדינה ושלך. ההרשמה לשירות הלאומי החלה. פרטים באתר עמותת של שילו, עמותת בת עמי, עמותת שלומית שילת ומשרד הביטחון.
להתחתן עם מי שאת אוהבת זה מרגש. לממש דרך האתר את כספי הפיקדון לצורך חתונה זה וואו.
השתחררתם ועדיין לא חלפו 5 שנים? את הפיקדון האישי שלכם אפשר לממש לנישואים ולעוד 5 מטרות בחוק. ומהיום, יותר קל בדיגיטל. מתחילים למשוך את הפיקדון האישי באתר. עוד פרטים באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
עוברים לאופקים ומרוויחים ביטחון אישי במקום שנעים וטוב לגדל בו ילדים. עברו גם אתם ותרוויחו. פרטים ומידע נוסף, כוכבי 9226.
רוצים להגשים את עצמכם? הפקולטה למדעי החברה והרוח של המכללה האקדמית כינרת מציגה. מגוון מסלולים לתואר ראשון המקרבים אתכם אל היעד. BA במדעי ההתנהגות, BA בתקשורת, BA בניהול תיירות ומלונאות, BA בלימודי ארץ ישראל, BA בחינוך וקהילה. להרשמה, חייגו 1-800-2090.
עמיתי מועדון חבר, היריד בעיצומו. אתם מוזמנים להנות מחגיגת מבצעים של מיטב הרשתות ומכרטיס יריד קארט על סך 200 שקלים למימוש בחנויות היריד לכל עמית מבקר. לנוחיותכם, כניסה ויציאה מהיריד דרך ביטן 1 וגם דרך ביטן 10 עד 18 בספטמבר, אקספו תל אביב. פרטים באתר מועדון חבר.
זה הכל בשבילך, חבר.
הג'ם של קוטנר חוזר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע שי נחייסי ודורית ראובני. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום ב-2 בצהריים בשידור בגלי צהל.
ג'ם חוזר. Yeah.
עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
שמונה, 36, נכון להבוקר. עמית סגל, בוקר טוב.
בוקר טוב, אילנה.
עוד מעט נדבר על פגוש את העיתונות בהנהלה חדשה שתפציע במוצש הקרוב בחדשות 12 עם בן כספית ואיתך. אני עושה לתום את האירוע הטלוויזיוני לבירור שמזמן רציתי לעשות איתך. עלה בדעתך לפתוח את השידור ולומר, צופים יקרים, תנוח דעתכם, החרדים ירוצו ביחד, הערבים ירוצו ביחד, הרוח הציונית לא תעבור את אחוז החסימה, מרץ והעבודה לא יתאחדו, עכשיו בואו נדבר על יוקר המחיה ועל המצע של כל מפלגה בנושא האקלים והסביבה.
את רוצה לגדוע את מקור פרנסתי, להשאיר את הילדים רעבים?
אני רוצה לאתגר את שנינו ולבדוק אם אנחנו מסוגלים באמת לענות למי שאומר לנו, הפכתם את הפוליטיקה למרות סוסים, מזמן אתם לא מדברים על הנושאים.
תראי, אני חושב שזאת התוצאה ולא הסיבה. זאת אומרת, תמיד יש נטייה לתקשורת, לתקשורת יש תמיד נטייה באופן מטבע היותה, להתעסק באנשים ולא ברעיונות, כי אנשים יכולים להתעצבן ורעיונות לא. אנשים אפשר להוציא מהם כותרת, ומרצועת האלכסון קצת פחות, זאת אומרת, אבל כאן קרה משהו אחר. זאת אומרת, הפעם לא התקשורת אשמה. אלא העובדה שבעצם התחושה של מי שמהלך בישראל בשלוש שנים האחרונות היא שכאילו הוא הולך במקום ששאבו ממנו את כל החמצן, את כל הרעיונות, הכל מתנקז לתוך אותה סוגיה של נתניהו כן או לא, למרות שאם שמים לב לזה על
אז זהו, יכול להיות המאות... שעכשיו אנחנו עומדים אולי על סיפו של עידן חדש, שאתה מנסה גם בכתיבה, נכון. גם בפרשנות שלך לסמן, ואולי גם בתוכנית החדשה תביאו את זה לידי ביטוי, עם כל הכבוד לנתניהו, ויש כבוד, ויש מי שיש לו פחות כבוד, אבל בסוף יכול להיות שהקווים מסתמנים אחרת במערכת הזאת, בין יהודים לישראלים, כמו שנתניהו אוהב לומר?
קודם כל, הדבר הזה בין היהודים והישראלים, או היהודית והדמוקרטית, זה בעצם הסיפור של הסמוי שמאחורי הקרב ביבי רק לא ביבי, והראיה לכך
נכון,
היא כפולה.
נכון.
אחת, זה העובדה שישראל ביתנו, שהייתה בשר מבשרו של גוש הימין, עוברת לצד השני, כי בעולם כזה יש לה הרבה יותר משותף עם ניצן הורוביץ ומרב מיכאלי ויאיר לפיד, מאשר עם גפני וגולדקנופ וסמוטריץ'. והדבר השני הוא העובדה שהמפלגות הערביות הופכות שותפות יותר ויותר, יותר ויותר מתקרבות למחנה המרכז שמאל כשותפות מבחוץ, מבפנים, פילגה, שישה חוקית, כל מפלגה וטעמה. אבל אני לגמרי מסכים איתך. בעצם מה קרה כאן בשלוש שנים האחרונות? מה שקרה הוא שבהילוך מאוד מהיר קרו תהליכים סוציולוגיים של 20-30 שנה. מה שדיברנו על העלייה הרוסית, ההצבעה הערבית, בן גביר, מה שנהוג לקרוא עכשיו, הנרמול שלו, ואפשר גם לחשוב על זה באופן קצת אחר, יש לי כמה רעיונות לזה, אבל בגדול, בגלל היותנו בחמש מערכות בחירות, נדחסו אירועים של חמש מערכות בחירות, שבדרך כלל זה עניין של 20 שנה.
ואפשר לזהות תמיד כבר את אותותיה של התזזית הפוליטית הזאת שאחזה בנו מאז אפריל 19, כאילו, אני חושבת שכשתצא לפנסיה, לא נגדע את מטה לחמך עד אז, אבל נגיד בעוד 70-80 שנה, כשתחליט לצאת לגמלאות, תביט אחורה על רצף הסבבים האלה, ותבין משהו שאנחנו לא מבינים עכשיו?
יכול מאוד להיות. לדעתי, מה שאנחנו מסתכל, זה שבחסות הקרב על נתניהו, קרו המון המון דברים חשובים. הנכונות למשל, אותי ידיעים, פשוט לא פחות מידיעים, ידיעים העובדה שקובי ריכטר, טייס קרב, איש עסקים מצליח מאוד, שעומד מאחורי כמה מהיזמים לעידוד שיעור ההצבעה, סיפר ברעיון שהוא הצביע לרשימה המשותפת. זה דבר שלא יתואר. טייס קרב.
כן, ויש מי שנדהם באותה מידה, בדיוק, מהמסע ומתן הנלהב שנתניהו, למרות החשותיו, ניהל עם מנסור עבאס, אבל...
עזבי את נתניהו, אילנה, זה שבשנה שעברה נתניהו הורה וכ-70 עד 100 אלף איש מצביעי ליכוד עצו רצו להצביע לרשימה תת בית שהתת מגיע מהטרנספר של גנדי ועומד בראשה ועומד במקום מרכזי בה איתמר בן גביר ואבי מעוז. זה דבר, כל הדברים האלה הם מספרים סיפור. עכשיו יש אנשים נטייה ואולי זה מה שיקח 70-80 שנה להבין שאנשים אומרים טוב זה בגלל הפוליטיקה, אבל השדים שיצאו עכשיו לא יחזרו לבקבוק. זה לא שביום שאחרי נתניהו הכל יירגע כמו השיר המפורסם לשרת ברשת והפקקים ייעלמו ואנשים יחייכו והדיון ייעלם וכולנו נחזור לדבר על
אתה אומר
ושלו.
אתה אומר מי שמוטרד מהנרמול של בן גביר ומי שמוטרד ממה שקורה בקצה הקיצוני של הרשימות הערביות כדאי שיהיה מאוד מוטרד משום שהאירועים האלה הם כאן כדי להישאר.
יותר מזה, במובן מסוים, נתניהו במשך הרבה שנים, למשל, היה הבלם בפני מפלגות כמו בן גביר. כי הוא היה מפלגה, הוא היה מועמד שיכולים היו להצביע לו גם הצל, וגם מה שקרוי, ביטוי שאני לא כך אוהב, הימין הממלכתי. ברגע שנתניהו הולך, אז בעצם אותו כוח שקיים בחברה הישראלית כבר שנים רבות, יגיע לגודל האמיתי. הגודל האמיתי של בן גביר הוא מה שאתה רואה היום, 5-6 מנדטים, אולי 8 לפי הסקרים.
יותר מזה, יכול מאוד להיות שברגע האמת נתניהו לא יוכל, לא יהיה מסוגל.
נכון.
דעת הקהל הבינלאומית לא תאפשר לו להפוך את בן גביר לשר, אבל מי שיבוא אחרי נתניהו אולי לא יוכל לעמוד בפני המגמה הזאת. מה שכמובן מחמיר את כל הבעיה של הסיקור הפוליטי, זה שככל שהבחירות מתקרבות, הסיכוי שנקבל יותר מדף מסרים מהמרוענים שלנו שואף לאפס, וזה כולל גם את גדי אייזנקוט, שמגיע אליכם במוצש וגם לתוכניות המתחרות. אין פטנט כנגד דפי מסרים.
תראי, קודם כל גדי אייזנקוט, אני אפשר להגיד עליו הרבה דברים טובים.
נראה אותך עכשיו מקדם את הרעיון הזה, למרות הידיעה של שנינו, שלא יאמר בו שום דבר חדש.
אני רק לא בטוח, לא, אני לא בטוח שגדי אייזנקוט הוא איש לדפי מסרים. הנה עובדה מעניינת על גדי אייזנקוט. זאת תהיה הפעם הראשונה שהוא יצעד לתוך אולפן טלוויזיה. הפעם הראשונה שהוא צועד לתוך אולפן טלוויזיה, לא כתבה בשטח, לא נאום הרמטכ"ל, לא איזה כמה שאלות את יודעת בכניסה לאיזה לא יודע, טקס סיום
קורס. אני נזהרת מלהגיד בזהירות שאני מכירה איזושהי תוכנית טלוויזיה שבה הוא התראיין ארוכות לפני כמה חודשים בלבד, אבל זה לא היה בנושאים הפוליטיים וזה לא היה באולפן.
לא, אבל מעבר אילנה, בדיוק, לזה אני מתכוון. למה אני אומר האולפן? כי אתה יודע, את השם של התוכנית, פגוש את העיתונות, אם נחזור שנייה לבסיס, זה לדעתי מה שכולנו צריכים לעשות, לאור ההתברברות בארוכת הזמן בשטח, אז יש לזה משמעות. זה לא רק עוד זה מין אירוע של סימון טריטוריה. זה אומר שאתה בא להישאל שאלות ולענות תשובות. יש לי כמה מחשבות על איך להוציא מגדי איזנקות דברים אחרים, ואני מסכים איתך שעם אנשים כמו ליברמן ונתניהו ולפיד ואחרים, זה יהיה כמובן הרבה הרבה יותר קשה.
אז מה בכל זאת האתגר בתוכנית כזאת שאמורה להאיר את מערכת הבחירות באור אחר כמה פחות מחודשיים לפני הבחירות עצמן?
להפתיע, לשאול שאלות, להתחיל מהשאלה השנייה מה שנקרא, לחסוך ממרב מיכאלי את השאלה אם היא מתאחדת עם מרץ ומגנץ אם תשב עם נתניהו ב-61 ולנסות לחשוב על החריץ הזה, קצת כמו בחקירה נגדית, החריץ הזה שדרכו אתה יכול להשחיל את הספק הסביר. עכשיו, אני לא אומר שזה קל, אני לא אומר שרבים ומוכשרים ממני כבר ניסו את זה בעבר. אני רק אומר הרגע הנדיר הזה שבו אנחנו 8 שבועות לפני בחירות וכולם צריכים לבוא, פלוס עייפות כי כבר התראיינת 100 פעם, יכול לזמן הפתעות. אני אופטימי בנושא. חוץ מזה, יהיו לנו את גיא אוכמן שהלך לכנס המחנה הממלכתי לשאול שאלות, למשל את אלקין אם הוא מרגיש כמו נוכל לטינדר שכל פעם משנה שמות, ובאמת קטע משעשע מאוד. יהיו אצלנו אביגדור ליברמן בריאיון ראשון על סיפור יוסי קמיסה, ועוד ועוד הרבה אנשים מעניינים שהיו השבוע בכותרות.
להתחיל מהשאלה השנייה, לנסות לגעת אם אפשר ברעיונות בעין, והאקספרימנט מתחיל במוצאי שבת הקרובה. גוש את העיתונות בהנהלה חדשה עם בן כספית ואיתך עמית סגל, תודה רבה.
תודה
אלה. להתראות. מטוס נוסעים ממרים מתל אביב להודו ונעלם באוויר, והפתרון לתעלומה מסתתר בסיפור חייהם של 225 הנוסעים, וגם בדמותו של בכיר בשבק, איש שטח שנפצע והתעבר, ועכשיו הוא חוקר את חידת המטוס הנעלם. בוגד, זה שם הסדרה שעולה בשבוע הבא בהוט, בשיתוף פעולה עם חבורה מרשימה של יוצרים, מהאנשים שהביאו לכם את ימים נוראים ושעת נעילה, והכותב שהביא לכם את בופור, ואם יש גן עדן, רון לשם, שלום.
בוקר טוב, תודה אילנה.
יחד עם עמית כהן כתבת את הסדרה הזאת. יאללה, בוא נצלול לעומק של הסיפור. בעצם מה? כל אחד מ-225 נוסעים יכול להיות מעורב, מסובך, יכול להיות האיש שמאחורי החטיפה?
אם את זוכרת, חיינו מרותקים לטיסה 370 של מלזיה איירליינס, שעד היום בעצם 239 איש שם וגוש מתכת נעלמו בדרך, כש-5,000 לוויינים צופים בנו, ועד היום אין לנו מושג מה קרה איתם. אז בעצם בסיפור שלנו גם מטוס משנה כיוון, מחבא מכה, מנמיך גובה, ממשיך לטוס עוד 7 שעות כמו מטוס רפאים, אז הדרך היחידה לדעת מה התרחש שם בקבינה היא לצלול הפרופילים של הנוסעים, ולרוב כשהחוקרים מביטים בפרצופים, בפרופילים, הם מביאים את כל הדעות הקדומות שלהם, אבל במקביל אני חושב שגם המשפחות שנעלם לחלילה אהוב, את מתחילה לפתוח מגירות ולחטט לו ב-SMS'ים ולחטט לו במחשב, ופתאום את מגלה שאולי לא הכרת אותו כמו שחשב.
ולמה בוגד?
הגענו, גם אני וגם שותפים שלי, באמת הגענו אחרי, לכתיבה הזו אחרי שנים של מסעות די מכבידים רגשית. לכתוב, כמו שהזכרתי, יגאל עמיר כקול של גיבור או פוסט טראומה במלחמת יום כיפור וכו', ופה דווקא הגענו, התחלנו לכתוב, אמרנו אנחנו באים, רצים לעשות כיף בתהליך גם, סדרת מתח אחידה, ועדיין באינסטינקט שלנו היינו גם עיתונאים, ובאינסטינקט שלנו אנחנו, מה שאנחנו עושים זה מצד אחד שואבים מסיפורים אמיתיים ומצד שני מהסביבה, ואיפשהו הכוח ההרסני של השמה בבגידה בהוויה שלנו, העובדה שזאת הפכה לכללה הכי נפוצה בארץ, בכל הקשר אפשרי, הקלות שאנחנו מאשימים אחד את השני ונקראים מזה, עניין אותנו לחקור את זה, ופה יש בעצם משפחות נהדרים שמחטטים בחיי הקרם, מגלים סודות, ולכן ישראלים בכל הארץ מתחילים לחשוד שיש סיכוי שהילדים או ההורים או בני הזוג שלהם הסתירו משהו, זה היה כלי
שבסוף, זהו, שבסוף כשחושבים על זה, העבודה רון כיוצר בטלוויזיה היא בסוף בסוף דרך אחרת לומר דברים שראית כעיתונאי, למשל כמה קטן המרחק אצלנו בין גיבור לבוגד? מילימטרים.
מילימטרים. מילימטרים, וגם בוגד זה עניין של תאריכים, הבוגד של היום הוא לפעמים הגיבור של מחר. זה לא חדש, ירמיהו הנביא, ואני חושב שגם הרצל וביאליק ספגו את המילה בוגד, אבל זה בא היום ביחד עם כל כך הרבה תופעות מטרידות אחרות, העובדה שאנחנו צועדים כרגע לעידן מות האמת בעצם, פוסט האמת, אז בגלל האופן שבו אנשים צורכים מידע ובוחרים למה להאמין, כי אין איזה עורך בדרך כלל עכשיו שבודק את האמינות לפני שידור.
אז בקלות אפשר לתלות את הגיבור של אתמול בכיכר העיר מחר, אם מגיע לו ואם לא מגיע לו, ובדרך כלל לא מגיע לו. אבל אני חייבת לשאול אותך על הדמות של ג'ורג'י, אותו חוקר שבק שהתעבר, שאני יודעת שגם מבוססת על איזשהו סיפור שהיה באמת, אבל אני חושבת על ליאור אשכנזי שגילם כבר כמעט כל דבר בחיים, נדמה לי שעיוור הוא עוד לא היה.
נכון, זה אומר כמה חודשים של ללמוד. ללמוד לא רק התנהלות כעיוור, אלא גם אנשים ממערכת הביטחון שסופגים את זה כפציעה, שהאמינו שהמבט שלהם על פנים הוא הכישרון שלהם, הוא הקסם שלהם, והוא הדרך שלהם לדעת אם את משקרת או מה את מסתירה, ופתאום הוא מאבד את הכישרון ואת הקסם, ופתאום מתוך זה הוא מגלה את כל מה שהוא רואה שהוא לא רואה, והוא רואה את כל מה שאנחנו לא רואים.
אתה יודע, אנחנו תופסים אותך בבית שלך בארצות הברית, בבוסטון, ואני נזכרת גם בספר הנפלא שלך אם יש גן עדן, גם בטקסט עיתונאי שעליי השפיע מאוד, כתבה שפרסמת בזמנו בשבעה ימים בשם פאקינג סייגון, שבאיזשהו אופן בסוף התחברה גם לאם יש גן עדן, ואתה כבר שש שנים באמריקה, כותב, מצליח, אפילו מועמד לאמי השבוע. רון, איפה הכי חסר לך הקיום הישראלי הפסיכי הזה, שהיית כל כך שקוע בו?
אני דואג שהוא לא יחסתי, החיים במסע, ואנחנו חוצים אוקיינוסים, וחלק מאיתנו בעולם הדרמה אנחנו מתפרנסים, רובנו אני חושב מתפרנסים יותר מעבר לים מאשר בישראל, כי היכולת להתפרנס מדרמה בישראל הולכת ומצטמצמת. אבל עובדה שאני, גם כשאני עושה עם סדרות עם השותפים שלי בארגנטינה, בצרפת, בגרמניה וכולי, עדיין הכתיבה האמיתית שלנו היא כולה פרויקטים בישראל. אני, בתקופות שאין מגפה, אני טס לארץ פעם בחודש. אבל יכול להיות שגם הייתי באיזה מין מנת יתר, אוברדוז של ישראליות, של התחושה הזאת שכשאנחנו חיים ברחוב בישראל, אנחנו מרגישים שהמדינה כולה על הכתפיים שלנו, ואם לרגע נרפה מהחיזה באלונקה היא תקרוס, אז החיים הביאו אותי לפה לתקופה.
ואתה מגלה באמת שהכי ישראלי יכול להיות גם הכי אוניברסלי. אני הרבה פעמים נזכרת בשיחה, אני חושבת שזה היה רעיון ברדיו שעשיתי עם דוד גרוסמן על אישה בורחת מבשורה, ויש שם משפטים כל כך ישראלים, נגיד הסלוגן על הטישרט של החייל שחוזר מהצבא, נבי מוסה כי הגיהנום בשיפוצים. והשתגעתי מהעובדה שהספר מתורגם ל-70 שפות, וב-70 שפות קוראים אותו. אתה מגלה שההוויה הזאת של ג'ורג'י השבקניק, ושל האימא שמתעסקת בהוויה כל כך ישראלית של הבן שלה שנמצא על המטוס, בסוף זה מדבר לכולם?
כנראה שבאמת ככל שאתה יותר פרובינציאלי אתה יותר אוניברסלי בהרבה עולמות ובהרבה מקומות, אבל כשאנחנו שואלים מנהלים זרים, כי היום יש קבוצה של מפיקים ויוצרים ישראלים שמובילים איזה כפר גלובלי של יוצרי דרמה, שלפעמים אנחנו מצלמים סדרה ויש לנו דוברי 10 שפות על הסט, ועדיין אנחנו פוגשים מנהלי דרמה שצמאים לדרמות שמגיעות מישראל, אנחנו שואלים אותם איך יכול להיות, והתשובה, יש המון תשובות ללמה ישראל, אבל אולי התשובה הכי שכיחה זה שמנהלים זרים שמסתכלים לישראל אומרים שהקהל הישראלי הוא הקהל הנוירוטי ביותר בעולם. כצופה טלוויזיה, אז צריך כל הזמן
אז אם זה עובד אצלנו, זה יעבוד בכל מקום.
כן, זה פשוט DNA מאוד מסוים של טלוויזיה ישראלית שלא דומה למקורות אחרים, שהוא אג'י אבל בכל זאת מדורת שבט, הוא אג'י אבל הוא מיינסטרים, כי אנחנו אין לנו את התקציב לעשות סדרה לנישה, אנחנו עושים מדורת שבט, והחיבור הזה הוא משהו, וגם הבלגן, האופן שבו אין לנו, אנחנו שוברים את החוקים והאלגוריתמים ועובדים לטוב ולרע, די בלי חוקים כשאנחנו בונים דרמה, וזה תמיד, זה ממציא ז'אנרים וכולי, ככה זה לא אני וחברים שלי, זה המון יוצרי דרמה שיצאו מישראל והצליחו להוביל היום את המהפכה הזאת.
אז הנה בוגד בשבוע הבא, החל מהשבוע הבא, בהוט ומועמדות לאמי עם אופוריה, נכון?
כן, כן. והאמת שכשאת לימדת משפט חוקתי באוניברסיטת תל אביב, והיו יושבים מולך 200 סטודנטים בקהל, אז עמית ואני ישבנו שם, שם כתבנו את הרעיונות הראשונים לסינופסיסים, כשחלמנו לעשות טלוויזיה, היינו אז בקבע ב-8200, אבל כל סיפור שסיפרת היה נשמע לנו כמו סדרת טלוויזיה, ומשם שם עלה פעם ראשונה הרעיון שלנו ליצור טלוויזיה. אני חושב שמעולם לא סיפרתי אחרי זה.
אז הנה, אז גם למדתי משהו, וגם אני חושב הציץ מאחורי הכתב שלך אולי בטקס של הימי בשבוע הבא. שיהיה בהצלחה גם בזה, גם בבוגד, גם בכלל. רון לשם, תודה רבה. להתראות.
תודה רבה.
וזה לכבוד יהודית רביץ, שקיבלה אתמול את פרס מפעל חיים של אקום, והסכימה לשבור שתיקה אחרי שנים של התנזרות, בעיקר מהבמה, והסכימה לומר שהיא מתגעגעת, גם אנחנו.
שתי נהגה מספרות עליה שהיא באה
ויהודית רביץ מובילה אותנו לסוף השעה הזאת ולסוף השבוע הזאת ולשבוע הזה ולסוף התוכנית הזאת שערכה טבע אלמוג, הפיקו עדי שוב תומי קץ ותהל כהן, על הביצוע הטכני אוהד מנדלאוי, עורכת הדיגיטל היא דניאל הראל, מיד אחרינו רזי ברקאי ואלמוג בוקר, מחר יהיו כאן משה שלונסקי ונדב העצני. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום.
בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
בחסות חברת דימרי, המשווקת את דימרי ימה. שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי.
עמיתי קרנות השוטרים, הסוערים וארגון המורים, יריד הקרנות חוזר בסימן התחדשות עם מתנה אישית לכל עמית המבקר ביריד בהתאם לתקנון, וגם מבצעים ומגוון מותגי חשמל, בית, אופנה, ספורט ועוד. פרטים באתר, מ-1 עד 14 בספטמבר, גני יהושע תל אביב. חניה חינם.
עכשיו בווינר, אוסטריה ווינה נגד הפועל באר שבע בליגה האזורית, מנצ'סטר יונייטד נגד ריאל סוסיידד בליגה האירופית, וצ'כיה נגד ישראל באליפות אירופה בכדורסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
כי אם לא תשלח,
איך תיקח?
נתונים הם א' ב' לאיכות חיים. נבחרתם להשתתף במפקד האוכלוסין וטרם עניתם? בימים אלו ייצרו איתכם קשר מטעם הלמ"ס למילוי שאלון המפקד. עדיין אפשר וגם כדאי למלא את השאלון בעצמכם באתר ולקבל שובר מתנה. המענה על השאלון הוא חובה וגם זכות לשפר את איכות החיים של כולנו. חפשו ברשת. מפקד האוכלוסין 2022.
אתם קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כ-100 מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כ-100 מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד 150,000 שקלים על כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
אני לעולם לא אשכח לאסוף את הילד מהגן.
אני לעולם לא אשכח את התור של הילדה לרופא.
אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב. זה פשוט לא יכול לקרות לי.
אל תגידו, לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים ונועלים את הרכב, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. להמלצות בנושא, חפשו בגוגל Ask רלב"ד.
מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי ואלמוג בוקר.